אבל יש התמכרויות, אני נותן שתיים קלאסיות, כן, שאני מכיר את שתיהן ברמה כזו או אחרת, עבודה וספורט, שהחברה מריעה להם. אבל גם בהם, הרבה פעמים, אתה מעגל פינות, אתה קצת מסתיר, אתה נכנס שוב למחשב בלילה לעבוד, אבל עושה כאילו אתה חייב בכל מיני צורות. אז החוויה הפנימית, הבושה הזו, שאני מכיר אותה ומזהה אותה, היא אחת החוויות הכי לא נעימות שיש.
וואי, תקשיב, אני חושב שכל סוג התמכרות שאמרת עד עכשיו נגע בי באיזשהו דרך. זאת אומרת, אין אפילו מישהו שיבוא וירים רגע דגל ויגיד לך, תקשיב, משהו פה לא בסדר. זה מדהים אותי שבכל פעם שאני עובר על הנתונים של הפודקאסט, אני רואה שכמעט 90% מכם עדיין לא לחצו על כפתור ההרשמה למנוי לעקוב אחרינו. אני רוצה לבקש מכם טובה. זה כל כך עוזר לערוץ שלנו כשאתם לוחצים על כפתור העוקב. זה עוזר לנו להגדיל את ההפקה, להביא את האורחים הכי מעניינים ולהשפיע על יותר אנשים. אם יש משהו אחד שאני רוצה לבקש מכם, זה שאם צפיתם בפודקאסט ואתם נהנים מהתוכן, בבקשה לחצו על כפתור העוקב. תודה רבה. בתמורה, אני מבטיח להמשיך לשפר את הפודקאסט ולייצר עבורכם את התוכן הכי איכותי ומעניין. אז מה אתם אומרים? עשינו עסק? ברוכים הבאים לפרק נוסף של גבולות היגיון. היום איתנו פרופסור שאולי לברן, מהרופאים הבולטים בישראל, המתמחים בטיפול בהתמכרויות. מייסד שותף של המרכז הישראלי להתמכרויות וחבר בחוג לפסיכיאטריה בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. אהלן שאולי, בוקר טוב.
אהלן עידן, בוקר אור.
תשמע, אני חייב להגיד לפני שאני מתחיל עם השאלות, שמה זה כיף לדבר איתך? אני התחלנו ככה שיחה small talk לפני, וממש זה זרם, ואתה אחלה איש שיחה.
תודה, גם אתה.
תודה, תודה רבה. אני צולל לשאלה הראשונה שהכי מסקרנת אותי. אתה מקדם בישראל את עולם ההתמכרויות בצורה מדהימה ומעוררת השראה. באמת, עשיתי חיפוש בגוגל, בדקתי, עלית לי כמעט בכל חיפוש אפשרי, וזה ממש יפה. ונראה שיש לך גם תשוקה גדולה לתחום. אני אשמח שתשתף אותי באיזשהו רגע משמעותי, או חוויה במסע שלך, ששם הבנת שזה מה שאתה רוצה לעשות בחיים.
למען האמת זה היה בשלב מוקדם יחסית. אני התמחיתי בפסיכיאטריה, ואחד המטופלים הראשונים שנתקלתי בהם, הייתה לו הפרעה פסיכיאטרית וגם התמכרות. וקלטתי איך כל הסביבה המקצועית מתייחסת בהמון חמלה, להפרעה הפסיכיאטרית, הוא סבל מדיכאון קשה, ובהמון שיפוטיות כלפי ההתמכרות. עכשיו, לי היה ברור שההתמכרות נולדה מתוך איזשהו ניסיון נואש להקל על הדיכאון. הוא כל כך סבל שהוא לא יכל לשאת את זה, שתה יותר ויותר אלכוהול, שבתמורה החריף את הדיכאון, אבל כשהסתכלתי במינה ושמאלה, קלטתי שאותה חברה מקצועית שמתייחסת בהרבה כבוד, חמלה, הערכה, לסבל הרגשי והנפשי והפסיכיאטרי, ברגע שמדובר בהתמכרות מאשימה, שופטת, ואז האדם באופן טבעי, וזה מה שקרה אז, האדם נסוג, מתחיל להסתיר, מתחיל להתבייש, ובמקום לקבל עזרה, המצב שלו נהיה יותר חמור. ואז אני זוכר, זה היה בשלב מוקדם בהתמכרות, שאמרתי, something is wrong here. כלומר, הפיצול הזה בין בריאות הנפש לבין התמכרויות, והעובדה שלוקחים התנהגות, שאני אגיד גם כסטודנט באוניברסיטת תל אביב, וכ-lifelong citizen of the world, שהסתובב בהרבה מקומות בעולם, אנחנו מדברים על דברים כמו שימוש בחומרים, אחד הדברים הכי אוניברסליים שיש, ושדווקא מהסדרה המקצועית, ואחר כך ראיתי שזה קורה גם בחברות מסוימות, תהיה כל כך הרבה שיפוטיות, הבנתי שזה משאיר המון אנשים לבד, והמון אנשים שמסתירים, והמון אנשים שמתביישים. ואז נוצר מעגל אכזרי שככל שאני יותר מסתיר, וככל שאני יותר מתבייש, אני יותר בודד. ככל שאני יותר בודד, אני יותר סובל. ככל שאני יותר סובל, אני עושה שימוש יותר מופרז. ואז יש לי עוד יותר מה להסתיר, ואני מתבייש עוד יותר. ואמרתי, זה לא יכול להמשיך. כשהסתכלתי מה קורה במדינות אחרות בעולם, לא ראיתי שהמצב נהדר בכל המדינות האחרות. תמיד יש לנו פנטזיה שבצד השני של האוקיינוס פתרו הכל. אז לא פתרו, אבל הבנתי שאנחנו מפגרים בכמה עשורים מאחורי מדינות מובילות בעולם. והבנתי שאני יכול לעבור בישראל את הניתוח המתקדם ביותר, עם הרובוט המתקדם ביותר, שזה בגדר 2025. ובתחום ההתמכרויות אנחנו תקועים בתחילת שנות ה-80. ואמרתי לעצמי את זה, אני חייב לקדם ולשנות, ולשמחתי, התחלתי בתהליך.
איפה זה נגע בך? כשהיה הרגע הזה והבנת את זה, למה כל כך התחברת לתחום? מעניין אותי לדעת איפה זה פגש אותך בחיים שלך, מדברים אולי שעברת או שחווית, ואמרת, וואלה, זה בדיוק יושב לי על, על משהו שאני מרגיש, או על מי שאני.
קודם כל זה פגש אותי במקומות שמוכרים לי, מאז הנאורים של הסתרות, בכלל. כלומר, זה יכול להיות עם סיגריות בשלבים מוקדמים, זה יכול להיות עם אלכוהול, זה יכול להיות עם חומרים אחרים, זה יכול להיות עם התנהגויות, זה יכול להיות עיגולי פינות. אז קודם כל זה פגש אותי במקום מאוד מוכר של הסתרה, החוויה הלא נעימה של ההסתרה, הבדידות שבהסתרה, והנזקים שבזה. שתיים, הסתכלתי ימינה ושמאלה, וראיתי שזה פוגש הרבה חברים שלי, הרבה מכרים שלי, ושגם הם נשארים ללא מענה. אז גם ברמה האישית, גם ברמה החברתית, אני אגיד אגב שבהמשך החיים, זה פגש אותי גם במקומות שהחברה מריעה להם, לדוגמה התמכרות לעבודה. שנים, שאם אני מסתכל בדיעבד, בלי קשר לזה שזה לא הבחנה פורמלית, אני מאבחן את עצמי בדיעבד, כמישהו שהתמודד, נניח עשור, עשור וחצי, עם התמכרות לעבודה, שזה אומר שתמיד תיעדפתי את זה, שהיו נזקים גופניים, רגשיים, והמשכתי, שזה בא על חשבון דברים אחרים, אבל יש התמכרויות, אני נותן שתיים קלאסיות, כן, שאני מכיר את שתיהן ברמה כזו או אחרת, עבודה וספורט, שהחברה מריעה להם.
כן.
אבל גם בהם, הרבה פעמים, אתה מעגל פינות, אתה קצת מסתיר, אתה נכנס שוב למחשב בלילה לעבוד, אבל עושה כאילו אתה חייב בכל מיני צורות. אז החוויה הפנימית, הבושה הזו, שאני מכיר אותה ומזהה אותה, של הסתרות, של עיגולי פינות, של בושה, היא אחת החוויות הכי לא נעימות שיש. ואחד הדברים שיצאתי, אני מקווה לדרך לעשות, זה להביא את זה למודעות, לעשות לזה נורמליזציה, ולהעלות את זה לשיח הציבורי.
וואי, תקשיב. אני חושב שכל סוג התמכרות שאמרת עד עכשיו, נגע בי באיזשהו דרך, באיזושהי דרך בחיים, לשמחתי, לרעתי לשמחתי, זה לא היה כזה קיצוני, זאת אומרת, מהר מאוד קלטתי, וניסיתי לעשות איזה בלנס ואיזון, כי ראיתי לאן זה שואב אותי, אבל חוויתי את ההתמכרות בעבודה הזאת, ואני עדיין חווה אותה לפעמים. ספורט, וואו, תקשיב, היה לי תקופה, שזה, כל החיים שלי היו סביב הספורט, התאמנתי בקרוספיט, והייתי פשוט באטרף, 5-6 פעמים בשבוע, אימונים, כל היום, כל התזונה, זה היה לפני הילדים כמובן, ככה הילדים, מי אני בכלל שאני יכול להרשות לעצמי דבר כזה. אבל כל כך התחברתי לזה, וזה דברים שאנחנו כחברה מעודדים, וזה נראה בסדר גמור. זאת אומרת, אין אפילו מישהו שיבוא וירים רגע דגל, ויגיד לך, תקשיב, משהו פה לא בסדר.
אני חושב שבדור הנוכחי, אני הולך להישמע רגע זקן, אבל יש לי קצת שערות צבע, בדור הנוכחי זה קצת משתנה, ואני אגיד יותר מזה, התקופה של הקורונה גם שינתה את זה, המילים work-life balance יותר נוכחים מאי פעם, כולל אגב ברעיונות עבודה ראשונים ומוקדמים. גם האיזון בין משפחה לעצמי כפרט, מעסיק אנשים כבר בשלבים מוקדמים, לא עוד אני נכנס למקלט לעשור, ובעוד 10 שנים אני אפגוש את עצמי ואני אראה מה המצב, זה קורה בשנים ראשונות לחיי ילדינו, וזה גם טבעי, אבל גם זה מתחיל להשתנות, כך שאני חושב שמילת המפתח איזון, שהיא תמיד קשה להשגה, לנו בעבודה במרכז, כמעט כל שנה, כשאנחנו עושים את פעילות פתיחת השנה, וכל אחד רושם מה הוא מאחל לעצמו וכך הלאה, אני חושב שהמילה שחוזרת על עצמה הכי הרבה זה איזון. כי זה הגביע הקדוש בסופו של דבר. והפואנטה של כל השיחה של היום, זה שלא משנה אם מדובר על חומר, התנהגות, משהו שהחברה רואה בעין טובה או רעה, בסוף המטרה היא להגיע לאיזשהו איזון בין הדברים. ונדמה לי שבגלל שהחברה היום יחסית במצבים קיצוניים של ההסתגרות שהייתה בקורונה, של פנטזיות קפיטליסטיות, של השמיים עם הגבול, של כל אחד מתוך ביתו יכול לעשות הון וכך הלאה, שהחתירה אחרי איזון הופכת להיות משהו שיותר ויותר מעסיק.
זה קטע, כשאתה אומר את זה, אני חושב על, עליי ועל אשתי, ואשתי תמיד אומרת לי, צריך איזון, ושום דבר לא צריך להימנע לגמרי, וגם לא צריך להגזים לגמרי, ואני בן אדם מאוד קיצוני. זאת אומרת, אני כבר יצאנו להכיר ככה בשיחה המקדימה, נראה לי שיש לנו גם קווים דומים, אני בן אדם מאוד כזה שחור או לבן, אם אני רוצה משהו אני עושה, אם משהו לא עושה לי טוב, אני מפסיק. והאיזון הזה נשמע כמו איזה חלום ורוד, שאתה פתאום שט על ענן, והכל בסדר, והחיים זורמים, זה ממש מרגיש ככה, כשאתה מתאר את זה.
אני לא יודע, למרות שאני יכול ללמוד מבת זוגי, שהיא דוגמה ומופת לדברים האלה, והאדמה בחיי. אני אגיד אולי כמה דברים. אחד, שנדמה לי שאחד הדברים שהכי קשים לשינוי, ואולי הכי פחות גמישים, זה אישיות. כלומר, אישיות זה לא אוסף סימפטומים. אישיות זה נטיות טבעיות, לאן הגרביטציה שלנו. ואני חושב שחלק מאיתנו, מטבענו יותר סוערים, יותר מוקצנים, חלק פחות. ואני לא בטוח שהמטרה היא דווקא לשנות את זה, אלא לשנות את התכנים שאליהם אנחנו ניגשים. כלומר, לצורך העניין, אם ניקח את אותם תכונות של דדיקיישן, ונכון שבקצה הקיצוני ביותר זה תמיד מזיק, אבל בוא ניקח את תקופת המלחמה. מי שמיד קפץ, והתנדב, והשקיע את עצמו בעשייה, ובמשמעות, ובמציאת תפקיד, זה גם מאוד מאוד עזר לו. כך שלא תמיד מדובר על תכונות שליליות לעומת חיוביות, אלא גם לאיזה כיוון, לאיזה תכנים, לאיזה יעדים, אנחנו מקדמים אותם. ובמובנים מסוימים, גם מי שיש לו נפש קצת יותר סוערת, או מרגיש שהוא רוכב על איזה סוס פרה, סוס פרק שמשתלטים עליו, יכול להיות הכי מהיר באזור, והוא יכול להיות פנומנלי. אז לכל אחד מסוגי הסוסים יש תפקיד לדעתי, אני חושב שיהיה מתסכל מאוד, אם כל חיי אני אבלה, בתסכול על זה שאני לא נולדתי בכך סוס רגוע, ואני חושב שיהיה יותר אפקטיבי, אם אני אלמד לשלוט על סוס הפרק שבוער בתוכי, ואני חושב שגם אני, גם משפחתי וגם החברה תרוויח מזה.
שאולי, התמכרות היא נושא מורכב, ואני רוצה שננסה לפשט אותו כמה שאפשר. מה זה התמכרות? מה עם סוגי ההתמכרויות? ואיך זה פועל על המוח שלנו?
אז אם אני אצטרך להגיד במשפט הקצר ביותר, הייתי אומר, זה אובדן שליטה, בסופו של דבר. אני יכול למנות הרבה מאוד סימפטומים, ומתחלקים לסימפטומים גופניים, שיש לגוף ולמוח הסתגלות והתרגלות, אז עם הזמן אני צריך לעשות את זה יותר ויותר כדי להגיע לאותו אפקט. ואם אני לא אעשה את זה, אז אני אסבול מתסמיני גמילה, שהם יכולים להיות רגשיים או התנהגותיים כמו עצבנות והתפרצויות, או פיזיולוגי ממש בהתמכרויות מסוימות, אז זה הפן הגופני. הפן הפסיכולוגי זה שזה תופס יותר ויותר מקום בחשיבה שלי, זה pre-occupation, זה עיסוק כפייתי בדבר הזה, או באיך אני משיג, או באיך אני עושה, מתי הפעם הבאה, באיך אני מתאושש, וכך הלאה. והחלק השלישי, לצד הגופני והפסיכולוגי, זה החלק ההתנהגותי, שאני ממשיך לעשות את זה למרות נזקים. אבל בבייסיקס, בבייסיק, מדובר על אובדן שליטה. שאחת הבעיות עם זה, שזה תיאור מאוד סובייקטיבי. ככל שמתקשרים עם אדם בצורה פחות שיפוטית, יותר מכבדת, רואה בו מומחה בחייו, יותר מלאת חמלה, הסיכוי שהאדם יגיד, listen dude, I've lost control, הוא יותר גדול. ככל שתוקפים בן אדם, ואומרים, אחי, אתה לא, כל אחד, איבדת השליטה לגמרי, באופן טבעי לגמרי, יש סיכוי יותר גדול שמי שמולנו יגיד, מה פתאום? אתה לא קולט, אני לגמרי, זה, אני מבין איך זה נראה מהצד, אבל הכל בסדר, אחי, it's under control. וזה שיח לא אפקטיבי. ולכן, הבסיס של התמכרות זה אובדן שליטה, אבל היכולת לזהות את זה מאוד תלויה גם באינטראקציה שאנחנו מקיימים עם מי שנדמה לנו שמתמודד עם התמכרות. אז זה נגיד הבייסיקס. אנחנו נוהגים לחלק את ההתמכרויות לשתי קטגוריות עיקריות, חומרים והתנהגויות. היסטורית חומרים כוללים קודם כל את אלה החוקיים, שזה קפאין, ניקוטין, טבק בכלל, אלכוהול, תרופות מרשם, והלא חוקיים שאנחנו נותנים להם שם כללי סמים. למרות שלמען האמת, את המוח זה לא מעניין. לא מעניין את המוח אם משהו חוקי או לא חוקי. מעניין את המוח איך זה פועל ברמת המתווכים הכימיים. יש המון אינטרסים, אתה יודע, היה את עידן היובש בארצות הברית, שנות ה-30 של המאה הקודמת, שניסו להוציא את האלכוהול מחוץ לחוק. זה לא עבד, כי האלכוהול הוא סם של גברים לבנים בארצות הברית. אז היה הרבה יותר קל להוציא את הקנאביס מחוץ לחוק, שהוא הגיע יותר מאזור מקסיקו, להוציא את הקוקאין מחוץ לחוק, שהגיע מדרום אמריקה, במיוחד את הקרק, שזה היה שייך לגטו עם השחורים וכך הלאה, אבל באלכוהול לא נוגעים. זה ממש לא כי הוא פחות מזיק, זה בגלל שיש סיבות חברתיות לזה. לצד זה, יש התמכרויות התנהגותיות, שזה טריקי, כי יש כמה התנהגויות התמכרויות שהן כבר פורמליות, שזה גיימינג, הימורים, מין ופורנוגרפיה, וכל השאר אנחנו כוללים אותם באיזה סל שנקרא הפרעת שליטה בדחפים, שזה חשוב, כי אם נגדיר כל אובדן שליטה על התנהגות כהתמכרות, 90% מהאנשים יסבלו מתמכרות כלשהי. המטרה של אבחון ברפואה בכלל, זה להבחין בין מי זקוק לטיפול ומי לא. אם כולם זקוקים לטיפול, האבחון מאבד ממשמעותו. ולכן אנחנו הרבה יותר ברורים לגבי אילו חומרים ממכרים, ועדיין פחות לגבי מה הגבולות של התנהגויות ממכרות. ומה שאנחנו יודעים זה שיש שתי מערכות במוח שמושפעות. לכל אחד מאיתנו, גם לי ולך, אנחנו נוסעים במכונית שיש לה שתי דוושות, גז וברייקס. כל החומרים הממכרים וכל ההתנהגויות הממכרות גורמות להצפה של דופמין במוח. באזורים מסוימים, נקראים אזורי גמול. שזה אומר שאני כל הזמן רוטף אחרי הגז, ואני מתרגל לרמות דופמין יותר גבוהות, ואז כשאני אוסף את הילד מהגן, זה מרגש אותי, אבל לא נורא מרגש אותי. כשאני נותן פודקאסט, שאני מקווה שהוא יהיה מוצלח, אני מבסוט, אבל לא נורא מבסוט. כי ביחס לחצי גרם, גרם קוק שעשיתי בלילה, זה דרדלה, זה לא כוחות. אז אני מתרגל לרמות גז מאוד מאוד גבוהות, וזה כמובן בעייתי, כי זה עושה שני דברים. אחד, זה שוחק את הסיסטם, ושתיים, המציאות מחבירה לצד זה. החלק השני זה הברייקס. הברייקס נמצא באונות המצחיות של המוח, של כולנו, בזה מותר האדם. אצל אנשים שמתמודדים התמכרויות, יש פעילות מופחתת של האונות המצחיות, כך שהברקס הוא מופרע. אז אני מפמפם את הגז בלי סוף, מגיע ל-200 קמ"ש, גם אם אני הולך להתנגש בקיר, אשתי הולכת לעזוב אותי, הילדים כועסים עליי, העסק קורס, אני בא ללחוץ על הברקס, הברקס לא עובד כל כך טוב, וכך אנחנו מגיעים לפעמים לתחתית.
אני רוצה לשתף אותך, כי אמרת פה דברים שאני מתחבר אליהם וגם הרגשתי את זה בעצמי, ולקח לי זמן להבין את זה. אני בן אדם מאוד סקרן, אני אוהב לחוות ולהרגיש דברים, מצד שני אני גם בן אדם מאוד זהיר ורציונלי. ומגיל קטן, אם זה סיגריות נגיד שנחשפתי, לא התחברתי בכלל, זה נראה לי לא הגיוני, וכל מי שמעשן, לא כל כך הבנתי מה זה ההתמכרות הזאת. אני רואה אותה מהשנים, ואני אומר, אתה לא יכול להפסיק, אתה רואה שזה מזיק לך, אתה רואה שזה לא טוב, איך אתה לא מפסיק? ואז שגדלתי, אנחנו גדלים, נחשפים בחברה למריחואנה, ניסיתי לעשן, ביציאות עם חברים, יושבים פה, עושים שם, לא התחברתי. לא אהבתי את ההרגשה, לא אהבתי את מה שזה עשה, ניסיתי כמה פעמים, לא עשה לי את זה. הדבר היחיד שתפס אותי, זה היה קוקאין. כשזה נהיה טרנד, שהיינו יוצאים, אני מדבר איתך על כמה שנים אחורה, היינו יוצאים לחתונה, או לאיזה מסיבה, בעיקר בחתונות, תשמע, זה הזיה. כן, עכשיו אני מסתכל על זה, זה הזיה. הולכים לחתונות ועושים קוק, וזה בסדר גמור. ובפעם הראשונה, אני לא אשכח, הפעם הראשונה שהתנסיתי, אני עושה את זה ואני יושב שם, ואני לא עושה כלום. שאול, אני פשוט יושב, ואני מרגיש כאילו זכיתי בלוטו, כאילו אני על גג העולם, משהו, כאילו הרגשה שבחיים לא הרגשתי. ואני יושב, אני לא עושה כלום, ופתאום אני מתחיל שיחה עם זה, ומתחיל שיחה, כאילו הביטחון שלי עלה לשמיים. ועובר 20 דקות, חצי שעה, והכל יורד. ולא רק שזה יורד, אני מרגיש עוד יותר גרוע לפני זה. אז אני אומר, רגע, רגע, רגע. והמוח שלי אומר לי, תקשיב, היה לנו מדהים עד עכשיו. בוא נעשה את זה שוב. ואז אתה הולך ועושה עוד קצת. ואתה מקבל, אתה לא מקבל בדיוק את אותה הרגשה. וככה, אתה יודע, עשיתי את זה פעם, עשיתי את זה אחרי זה בעוד איזה אירוע, עובר כמה חודשים, אני עושה את זה שוב. ובכל פעם שאני עושה את זה, אני מסיים את החוויה, ואני יום למחרת מרגיש שבא לי למות.
ברור.
תקשיב, שאולי, מרגיש שהנשמה יצא לי מהגוף. ממש, וזה יכול גם לקחת כמה ימים. ובאותו רגע, מה אתה אומר לעצמך, בדיוק כמו אחרי לילה ששתית הרבה, והקטע נגיד, שקורה להרבה אנשים, או ששתית יותר מדי, ואתה בהנגובר, אתה אומר, אני לא שותה יותר בחיים, או אני לא נוגע איתו, זאת הפעם האחרונה. ועובר חודש, חודשיים, ופתאום יש איזה אירוע, ופתאום מדברים על זה שאולי נקנה ונתארגן לפני זה, והקול הזה שהיה לי בראש לפני זה, שאמר לי, אתה לא עושה את זה בחיים, או זה הרגשה נוראית, פתאום הוא נעלם, הוא נחלש, ויש קול אחר שאומר, בא לי את אותה הרגשה שהיה לי כשהייתי בסי. ואז, רק אז, הבנתי את הרעיון של התמכרות, שהקול הזה שרוצה עוד, והרגיש את ההיי המטורף הזה, מקבל יותר במה, לעומת הקול ההגיוני, הקדם מצחי שאתה אומר, שבעצם אומר לך, תשמע, זה לא טוב לנו, זה לא נכון לנו, בוא נעצור את זה. כמובן שבאיזשהו שלב בחיים שלי, הפסקתי לגמרי, ואני לא רואה את עצמי בכלל מתקרב לזה שוב, אבל זה בא ממקום הרבה יותר הגיוני, ואולי הגעתי לאיזושהי נקודה שאמרתי, עד כאן. אבל אני יכול להבין אנשים מכורים. Mm-hmm. אני יכול להבין אנשים שחווים את זה, ואני יכול להבין למה הם חוזרים לזה.
וכמו שאתה אומר, לא כל אחד צריך להגיע בהכרח לתחתית. כלומר, קודם כל, התחתית היא מונח יחסי. אותך זה יפגיש עם מקום שאת אומר, אני לא מבסוט מעצמי כאן. זה לא אומר שאיבדתי את העסק, זה לא אומר שהמשפחה הלכה, זה אומר שאני מסתכל ואני אומר, לא מתאים לי יותר הסיפור הזה. יש אגדה שתמיד צריך להגיע לתחתית, ועד שלא מגיעים לתחתית, ההתנהגות לא משתנה, והיא לא בכך נכונה, כי זו הגדרה מאוד מאוד סובייקטיבית. שתיים, מה שאמרת, קודם כל זה לא במקרה לגבי קוקאין, הוא אחד החומרים היותר ממכרים, שמסתכלים לדוגמה על כמה דופמין נשפך באזור הגמול במוח, כשאנחנו משתמשים בחומרים שונים. קריסטל מת מככב, בערך פי 11 מאשר ברגיל. קוקאין מפריש פי 4. אלכוהול בערך פי 2, 2 וחצי, גם גרס, כך שיש מדרג כמה חומרים הם ממכרים. וקוקאין וסטימולנטים, אפרים בכלל, הם מהחומרים היותר ממכרים. מה שאתה תיארת, שזה מגיע מגן עדן לגיהנום, מהר מאוד, במיוחד בקוק, תוך 20 דקות חצי שעה, מה שנקרא זה מפרנס דורות של דילרים. כל דילר ראוי יודע שאל תתרחק יותר מדי עם לחבורה של אנשים בבית הגרם אחד, כי תוך שעה, שעה וחצי, שעתיים אתה תקבל טלפון, כי בדאון שולחים את הוואטסאפ או את הטלגרם ורוצים את הגרם או שניים הנוספים. אז זה מה שנקרא המודל העסקי שהוכיח את עצמו בעולם הסחר בסמים. אני חושב שהדבר הנוסף הוא ש... אני רואה כאן בתמונה אצלך, אתה אב לשניים, אני אב לשלושה, שנינו לא ילדנו, אבל נשותינו כנראה תגדנה לנו, שרק בזכות העובדה שהם שכחו את הכאב, שבלידה הראשונה הם יכלו לפנות שוב ללידה שנייה. נדמה לי שאבולוציונית כבני אדם, קשה לנו להחזיק מחיר וסבל לאורך הרבה מאוד זמן. לא כי הוא לא משמעותי, כי אנחנו מדפדפים אותו כדי לאפשר לנו לחזור לחיים, לעשות הלידה הנוספת, להמשיך, כך שקשה מאוד לזכור את ההרגשה המחורבנת של הבוקר למחרת, ולהחזיק אותה למשך חודשים. אז שתסלחנה לי כל האנשים, לא משווה לילה אחרי קוק ללידה, אלא הבסיס שנדמה לנו שכבני אדם, בכלל כבעלי חיים אבולוציונית, אנחנו נדרשים לשכוח נזקים, כי אחרת אנחנו נהיה בהימנעות כל הזמן. וזה תהליך טבעי שיש לו מחירים בתחום ההתמכרויות.
איפה עובר הגבול בין הרגל להתמכרות, ואיך מזהים שמדובר בהתמכרות?
אז דיברתי לפני זה על הסימפטומים עצמם, אבל הבסיס הוא קודם כל הנזקים. אני אגיד שני דברים בסיסיים שרובנו יודעים לזהות על עצמנו. האחד, מתי אני מתחיל להסתיר. בכלל, זה נכון לגבי כל דבר בחיים. כשאני מתחיל להסתיר, ואני חושב שאנחנו גם מלמדים את ילדינו את זה, כשאתה מתחיל להסתיר, ולהסתיר זה לא אומר לשמור סוד. לשמור סוד זה שלב התפתחותי תקין בקרב ילדים וגם מבוגרים, שזה אומר יש דברים שהם שלי, הם פרטים, הם אישיים, פנטזיות מסוימות לדוגמה וכך הלאה. כשאנחנו מתחילים להסתיר מהיקרים לנו, זה הרבה פעמים אחד הדגלים האדומים הראשונים, כי זה אומר שאנחנו יודעים שאנחנו עושים משהו שהוא לא קשר לגמרי. אז זה דגל אדום שדורש גם איזה כנות פנימית, כי אחד הדברים שקורים המון, בכלל באנושות, אבל גם בהתמכרויות, זה עולם שלם של רציונליזציות. אני יכול להסביר לעצמי הכל, כן, אבל אני רוצה להדיג, כן, אבל היא לא תבין, כן, אבל הכל בסדר, אבל עכשיו אנחנו מדברים... האדם מול עצמו, מתחת לשמיכה בלילה, מול המראה בשלוש לפנות בוקר, כשאנחנו מתחילים להסתיר, זה סימן שאנחנו קצת מאבדים שליטה. הדבר השני, זה פגיעה בתפקוד. וכאן זה דבר קצת יותר טריקי. אנשים עם מסוגלות תפקודית מאוד גבוהה, גם תחת שימוש בחומרים, הרבה פעמים יכולים למלא את תפקידם, עם יד קשורה מאחורי הגב. אבל כשאתה כולל בתפקוד גם דברים כמו תפקוד הורי, תפקוד זוגי, תפקוד משפחתי, תפקוד חברתי, אז הרבה פעמים אנחנו מזהים דברים, של אותו גבר שאומר, אשתי נמצאת כל ערב, אבל מתשע בערב היא במרפסת, והיא תוכנת ג'וינט אחרי ג'וינט, בעבודה אף אחד לא ישים לב, אפילו הילדים לא ישימו לב, אמא מאוד מסורה, ואני אומר תשע בערב כי השכיבה אותם לישון. אבל נפגע התפקוד הזוגי. אז כשאני אומר תפקוד, הרבה פעמים אנשים אומרים, כן, אבל מה זה, אני קם לעבודה, הפרנסה לא נפגע, וכך הלאה. אנחנו צריכים להיות בכנות עצמית מספיק גבוהה, כדי להגיד, אוקיי, אבל איזה סוג של תפקוד כן נפגע כאן? אלה שני הדברים המרכזיים. מעבר לזה, יש, נקרא לזה, שלושה קריטריונים בסיסיים, שזה כמויות, תדירות ושעות. ככל שאני מעלה בכמויות, ככל שאני מעלה בתדירות, הייתי שותה פעם, פעמיים בשבוע, וזה הפך להיות יומיומי. הייתי מתחיל בשעות הלילה, וזה הפך להיות בזמן הברנץ'. והמינונים, התדירויות והמצבים שבהם אני עושה את זה, הייתי שותה עם חברים, ועכשיו אני שותה לבד וכך הלאה, אף אחד מהם בפני עצמו הוא לא קריטריון, אבל כשאני לוקח את ההסתרות, לעומת הפגיעה התפקודית, את המינונים, את התדירויות ואת המצבים, כל אלה מין דגלים אדומים שביחד מרכיבים תמונה, שכל אחד מאיתנו לבד יודע לעשות עם עצמו ברמה כזו או אחרת.
זאת אומרת, מה שאתה אומר לי בעצם, שההגדרה של התמכרות באה יותר ממקום פנימי, מאשר ממקום חיצוני, אלא מאיזושהי אנליזה של המצב, של איך אני מרגיש, איך זה משפיע לי על החיים, האם אני מסתיר או לא מסתיר, זאת אומרת, אם יש איזושהי בושה פה, משהו שאני לא רוצה שידעו, כל המכלול של הדברים האלה ביחד ייתן לי איזושהי הרגשה, שתיתן לי איזשהו אישור ותגיד, אוקיי, כנראה שיש פה איזושהי התמכרות.
ויש גם כלים מאוד קונקרטיים, שאלון נגיד נפוץ בארצות הברית, אנחנו הבאנו אותו גם לארץ, נקרא שאלון קייג', על פי ראשי תיבות, של, have you ever tried to cut down? האם אתה ניסית לצמצם? האם זה גרם לבעיות במערכות יחסים? Have people been angry with you? Have you felt guilty? האם זה גרם לך לתחושת בושה והאשמה עצמית? Have you ever used it as an eye-opener? האם התחלת להשתמש בשעות הבוקר? שתי תשובות חיוביות כבר מכוונות להתמכרות. אז אלה מין כלים בסיסיים של חלק ויסות פנימי, האם אתה ניסית לצמצם, האם אתה מרגיש אשמה? וחלק דברים מתנהגותיים, האם זה גרם לכעסים בסביבה, והאם השתמשת בשעות הבוקר. אז יש גם כלים קונקרטיים, שבעזרתם אנחנו ממש מנסים לאתר בשלב מוקדם התמכרות.
מה הסיבות הכי חשובות בעיניך להפסיק עם ההתמכרויות שלנו?
התמכרות נולדת מתוך סבל ומובילה לסבל. כלומר, צריך להכיר קודם בזה שיש סיבות שמובילות להתמכרות. אף אחד לא כותב בכיתה א' בגיל 6 או 7 או 5 בבית ספר, כשאני גדול אני רוצה להיות מכור. זה לא קורה. רוצים להיות שוטר, רוצים להיות רופא, רוצים להיות עם פודקאסט, רוצים הרבה דברים, אבל לא בכך להתמכר. אז למה זה נוצר בכל זאת? זה נוצר כי בחיים יש גם טראומות ויש אירועים קשים, ויש הורות שלפעמים נסה להיות מטיבה, ולא תמיד מצליחה, ולפעמים היא לא נוכחת, ויש סביבה, ויש צבא, ויש הרבה גורמים שחורטים עלינו תחריטות, ויוצרים לנו גם טראומות וסבל, ויש הפרעות פסיכיאטריות כמו דיכאון, וחרדה וכולי, וכמעט תמיד אלו מקדימים את ההתמכרות. אז זה קודם כל. לכן אנחנו מסתכלים על התמכרות, כאיזשהו ניסיון נואש להתמודד עם סבל, שבסוף פשוט מוביל לעוד יותר סבל. והסבל שהוא מוביל אליו, יכול להתחלק לכמה חלקים. אחד, שזה מחריף את המצב הראשוני, שבגינו התחלתי להשתמש. התחלנו את הפודקאסט בזה, סיפרתי לאחד המטופלים הראשונים שלי, עם דיכאון והתמכות לאלכוהול. אלכוהול מחריף דיכאון, כי בין היתר הוא מדכא את פעילות המוח, אבל הוא גם מצמצם אותי חברתית, אני פחות משיג את היעדים שלי, הדימוי העצמי שלי נפגע, אז הסבל אצל אותו מטופל היה שאלכוהול תרם להחמרה של המעגל הדיכוני. אז אחד המוטיבציות זה כשההתמכרות פוגעת בעצם בדבר שלשמו התחלתי להשתמש בזה מלכתחילה. דוגמה קלאסית שאני רואה לצערי יותר בקרב נשים, שנפגעו על ידי טראומות מיניות, חלקן מפתחות התמכרות, בחלק מהחומרים התמכרות חושפת אותם להרבה יותר פגיעות מיניות. התמכרות קוקאין, מועדון שירותים, התמכרות אלכוהול, לא יכולה להגיד לא, וכך הלאה. וכשזה מחריף את מעגל הפוסט-טראומה, אז זו מוטיבציה ראשונה שגורמת לאנשים להגיד, רגע, אני בעצם מרגיש פחות טוב, לא יותר טוב. הדבר השני זה מערכות יחסים. כמעט כל התמכרות פוגעת במערכת יחסים, וכאן אני מדבר לא רק על חומרים, גם התנהגויות. התנהגויות, פורנוגרפיה, רומנטיקה, מין, תשוקה, נוכחות בכלל, וכך הלאה. הימורים, כספי פנסיה, הסתרות, גורם לחורבן של בית ולפעמים של דור מעל, שמנסה לחלץ את האדם מהחובות. כך שיש פגיעה קשה מאוד במערכות יחסים, ולכן הרבה פעמים האדם הראשון שיפנה, או שינסה לדרבן אדם שמתמודד עם התמכרות להגיע לטיפול, זה דווקא הסביבה, בין המשפחה.
אלה שנפגעים בעצם.
אלה שנפגעים. הדבר השלישי זה דברים כמו נזקים גופניים, כלכליים, אחרים. כלומר, התמכרות לאלכוהול שפוגעת בכבד, עד כדי כך שהרופא אומר לאותה אישה בת 65, תשמעי, את לא תזכי לגדל, לבלות עם הנכדים שלך. כלומר, you're gonna die באמת, לא כאמירה שיפוטית, אני דואג, כמו מחלות לב וריאות עם סיגריות, לצורך העניין. אז נזקים גופניים או כלכליים, הגעתי לבור, אני לא יכול לקחת יותר הלוואות, אין לי יותר אשראי בבנק, ההורים לא מוכנים לתת לי יותר כסף, אז בור כלכלי וכך הלאה. אז אלה סוג הדברים שגורמים לאנשים להגיד, I gotta get help.
אתה יודע, זה נעשה לי מאוד רציונלי בראש מה שאמרת של, אנחנו נמצאים במקום נמוך, אנחנו חווים משבר או איזושהי טראומה, אנחנו רוצים להקל על הסבל, אנחנו משתמשים במשהו שנותן לנו הקלה זמנית ורגעית, אבל גורם לנו ליותר סבל, ולפעמים אפילו מחריף את הדבר הראשוני. אני חושב שרק הבנה של הדבר הזה, ואני לא מדבר כרגע רק על סמים, או דברים קשים, גם על ההתמכרויות הכי בסיסיות שכולנו חווים, אפילו טלפון. אתה יודע, שאנחנו נגיע לזה גם בהמשך, של אנחנו רוצים איזה רגיעה קטנה, איזה שקט, לא להתמודד עם הדבר הזה שיושב לנו בראש ומעצבן אותו, אבל מצד שני אנחנו לא באמת נותנים שקט. אנחנו בעצם מחריפים את המצב ודוחים את ההתמודדות.
ותחשוב כמה זה רלוונטי לתקופה הזו. אנחנו בתוך מלחמת חרבות ברזל, אחרי הטראומה הלאומית והטבח הנוראי ב-7 באוקטובר, כל אדם באוכלוסייה, ואם אנחנו נתייחס רגע למעגלים, מעגל האנשים שנכחו בטבח ב-7 באוקטובר, מפוני היישובים בנגב המערבי. משפחות החטופים, שזה סבל בל יתואר לכל בן אנוש, וכל אחד מאיתנו, שערותיו סומרות שהוא רק חושב על זה. שורדי או משתתפי המסיבה, בנובה והמסיבות הקטנות ליד. 300,000 חיילי מילואים, שחלקם חזרו, והחזרה היא לא פשוטה בכלל. 30,000 מפונים מהצפון ומהנגב המערבי, וכל אחד מאיתנו חווה סטרס בתקופה הזו. כל אחד מאיתנו מחפש ומבקש דרך להפחית את הסטרס, וזה לגיטימי לגמרי. החשש שלי, כשאולי לברן, זה בדיוק מה שאמרת עכשיו, שאנחנו נמצא דרכים יעילות להוריד את הסטרס של היום, אבל אנחנו נזרע זרעים למצב עוד יותר בעייתי במחצית השנייה של 2024, במחצית הראשונה של 2025. לכן אנחנו צריכים לעשות כל כך הרבה מאמצים כרגע, להביא להסברה, אבל לא בצורה שיפוטית, להגיד, זה טבעי שכל אחד מחפש קצת להקל על עצמו. אנשים מתקשים לישון בלילה, אנשים מתקשים להירגע, אנשים מתקשים להיות ההורים שהם רוצים, העובדים שהם רוצים, בני הזוג שהם רוצים, להגיד, קודם כל זה טבעי, זה נורמלי. בוא ננסה להעניק כמה שיותר כלים של עזרה עצמי, של תמיכה חברתית. אם חייבים במצבי קצה להשתמש בטיפולים תרופתיים, שמיותר מהדברים הלא ממכרים, כדי שלא נגיע למצב שאנחנו שמים פלסטר עכשיו, ומתחת יש מוגלה שתתפתח עוד 3-4 חודשים.
בוא נתמקד בהתמכרות, שכמעט כולנו סובלים ממנה. וזה לכאורה בסדר. המסכים. איך להזזל מתמודדים עם ההתמכרות הזו, והאם כולנו מכורים?
קודם כל, אני קיוויתי שאתה תגיד לי. אז כשאתה אומר כולנו, אז אני כמובן שותף לזה. תראה, זה מיינד בלואינג צריך להגיד, כמי שגדל בדור שהיה לו טלוויזיה שחור לבן אחד, וגם מה זה עד שזה הגיע?
טלוויזיה ענקית כזאת.
לגמרי, מה זה ענקית? שהיית צריך לדפוק, כי האנטנה לא קלטה וכאלה, ועשו תורנויות בין האחים, מי ניגש להחליף ערוץ, למרות שהיה רק ערוץ אחד, בשלב מסוים נכנסו כמה ערוצי כבלים, או שקלטנו לבנון ודברים כאלה. זה אחד האתגרים הכי גדולים של הדור שלנו ושל דור ילדינו. אז קודם כל, יש כמה ספרים טובים שנכתבו בתחום, ונדמה לי שההבנה הכי משמעותית שאני קיבלתי, היא שכשבאמת מבינים את הכוחות הכלכליים שמקדמים את ההתמכרות למסכים, יהיה לנו קשה מאוד לפתור בעיה חברתית עם כאלה כוחות עצומים שמקדמים את זה, על ידי פתרונות ברמת הפרט. כלומר, יש משהו לא הוגן או אפילו לא הגיוני להגיד לי כהורה או להגיד לילדיי, זה נכון שיש 100,000 מתכנתים בפאלו אלטו ופסיכולוגים מתנהגותיים שכל מה שהם רוצים זה שתתמכר, אבל אתה, בוא, תגביל את עצמך. אתה אדם עם יכולת, זה תגביל את עצמך לשעה ביום. זה לא כוחות וזה לא הוגן. כך שאני חושב שצריכים להיכנס כוחות רגולטורים, שזה לא קל בחברה קפיטליסטית, צריכים להיכנס כוחות רגולטורים, זה חלק מתפקידה של ממשלה, זה חלק מתפקיד מדיניות, לא תמיד לעשות את הדבר הפופולרי, אלא לעשות את הדבר שישרת את החברה למשך שנים. וכאן אני חושב שחברות שלמות נרדמו בשמירה. בין אם זה המודל העסקי של חלק גדול מהחברות שבסופו של דבר קונות את הזמן שלנו. ואני לא אומר את זה בפרנויה, אני אומר את זה כי זה המודל העסקי הגלוי והשקוף לגמרי. כלומר, המוצר הוא הזמן שלנו. והזמן שלנו זה המוצר הכי יקר על פני כדור הארץ, כי הוא היחיד שנגמר. הרבה יותר יקר מכסף. כך שבעצם אנחנו במאבק של כוחות מאוד שונים, ואני בכוונה מתחיל בזה, כי לקח גם לי זמן להבין שהמאבק הוא לא יכול להיות רק ברמת הפרט. הפרט התקשה מאוד להתמודד מול כוחות ענק כאלה, שמבקשים שהאדם, והאדם יכול להיות ילד בן 3, ימכור את זמנו תמורת זה שמישהו אחר יעשה כסף. ולכל יצור יש אותה כמות שניות ביום. כלומר, גם ילדים בני 5 יכולים למכור את זמנם. אז קודם כל אני חושב שחלק מהמענה חייב להיות רגולטורי, והוא חייב להיות רגולטורי גם ברמת המדיה החברתית, כי כל המחקרים מראים שככל שפוסטים הם יותר פרובוקטיביים, יותר קיצוניים, יותר תוקפניים, יש להם יותר צפיות. אז יש מוטיבציה לא לעשות פודקאסטים כאלה, אלא לעשות ביטים של דקה אחת, שמישהו תוקף מישהו אחר, יוצא עליו בחריפות, משפיל אותו, לזה יהיה הרבה יותר צפיות. כך שהמודל הכלכלי מנוגד כרגע למה שלדידי הם ערכים חברתיים בסיסיים. זה לא יכול להיפטר רק ברמת הפרט. אז אני מתחיל בזה כי אני חושב שחשוב שלא נהיה נאיבים. עכשיו, בסוף בסוף כמובן, כל אחד מאיתנו חי את חייו. גם אם ממשיכו למכור סיגריות, שהוא נצטרך להחליט אם הוא מעשן או לא. אז אני לא יכול רק לגלגל את זה, לא ליצרניות הסיגריות ולא למשרד הבריאות. בסוף יש כאן איזשהו מרכיב של אחריות אישית. אני אתחיל אולי כהורה שראה את הטלפונים נכנסים לילדיו. לא חינכו אותי לזה. לא נתנו לי כלים. כלומר עשיתי ואני ממשיך לעשות את כל הטעויות האפשריות ואז אני נדרש לתקן. לתקן תמיד יותר קשה מאשר אם הייתה לי אג'נדה ראשונית. אז אני חושב שנדרשת כאן גם מה שנקרא אוריינות כחברה, כהורים. שיח יותר משוכלל של עשה ואל תעשה, גילאים שונים, צורות שונות להגביל בכל מיני דרכים כאלה, כי אני קודם כל עסוק בדור ילדיי. גם כי אני עושה לעצמי הנחות, כן? במובן הזה. הדבר השלישי זה שיש הרבה מאוד כלים בסיסיים, התנהגותיים, שככל שעובר הזמן אני חושב שחלק יותר גדול מאיתנו נמשכים אליהם. דברים שהתחילו נגיד בארצות הברית כמו Digital Sabbath, שאנשים הבינו שיש משהו מקסים ב-24 שעות בשבוע שלא נוגעים במסכים בכלל. אנשים עושים digital detox. אנשים מבינים את המחיר של להכניס מסכים לחדר שינה. אני יכול להמשיך, אבל א' זה זמין ברשת, וב' אני לא רוצה לעשות כאילו. זה מאבק מאוד 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 קשה, שאני חושב שצריך לעבור מהרגולציה, דרך האוריינות, ועבור דרך כלים בסיסיים לעזרה עצמית.
אתה דיברת על ילדים, ואני חושב על הבת שלי, בת 5. היא כרגע בגיל שאני זה שמבסס את רמת המסכים, ואני מאוד על זה, אני ואשתי מאוד משתדלים שזה לא יהיה יותר מדי, כמובן אנחנו כן מאפשרים, כי אי אפשר גם בלי, זה חלק כבר מהעולם, וזה חלק מהיום יום. אנחנו משתדלים כמה שפחות, חשוב לנו. אבל כרגע לי יש את היכולת לבסס את זה, ורגע שמאוד צבט לי בלב, שנסעתי איתה באוטו לפני, עלי זה שבועיים, והיא שואלת אותי, אבא, מתי יהיה לי טלפון? תקשיב, הלב שלי יחסיר פעימה. אני פתאום הבנתי שזה זמני, אני כרגע שולט במרכאות, אני זה שמחליט, אבל בקרוב, בעוד כמה שנים, אני לא יהיה זה שמחליט, והיא תצטרך להיות זאת שנשאבת לדבר הזה, ואני יודע כמה כוח יש לו. כמו שאתה אומר, אנחנו, זה גדול מאיתנו, וההתמודדות כפרט היא מאוד מאוד קשה, וזה מפחיד.
ולכן אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל למציאות בעיניים, ולהבין שקודם כל הבעיה הזו לא תלך לשום מקום. שתיים, שמדובר בכלי, כמו סכין, להבדיל. יכול לקצץ ירקות, יכול חלילה להרוג בן אדם. כלי הוא כלי השאלה מה עושים איתו. וכשדיברתי על אוריינות, אני חושב שמה שאנחנו צריכים לשכלל, זה פחות את השיחה המצקצקת בלשונה, סביב טלפונים ומדיה חברתית ויותר, שאלות יסוד של איך עושים בזה שימוש טוב. כלומר, זה כלי ככל כלי, ולכן זה לא נמדד להערכתי, למרות שההגבלות בזמן הן חשובות, אבל יש עוד כמה דברים. אחד, לדוגמה, כמה מהר פונים לטלפונים במצבי ריקנות, שעמום או מצוקה. אצלנו אחד הדברים שאנחנו מאוד ניסינו לעשות, בהצלחה יותר או פחות גדולה במוצת השנים, זה שבזמני מעבר אין שימוש זמין במסכים. נכנסים הביתה, זמנים של מעברים, כמו שתשאל כל סטלן מצוי, שהוא נכנס, לא מוצא את עצמו לגמרי בבית, באתי מעבודה אינטנסיבית, אני מיד אגלגל ואני נכנס לזון. זמנים של מעברים הם תמיד טריקים. תחשוב, זה גם בנחיתה בנטבג, בכלל זמני מעבר.
כן.
באי נוחות הזו, יש משהו משמעותי. אנחנו מרחיבים את היכולת שלנו להכיל אי נוחות, וזה חלק מההתפתחות הרגשית, הנפשית, הפסיכולוגית שלנו. בזמני מעבר, זה המקום הכי קל לזלוק למסכים. כמו זמני ריקנות ושעמום. תחנת רכבת, תחנת זה, מה אני עושה? אז אלה מקומות שגם אם אנחנו לא מצמצמים את מספר השעות ביממה, אבל מקפידים על כמה דברים בסיסיים. ריב עם ההורים, הדבר הפשוט זה לגשת למסך, ואז אני לא חווה את העלבון מההורה, את הכעס, את החשש שלי. אבל לחוויות האלה יש משמעות, אחרת אנחנו בורחים מרגשות שליליים ולא מתמודדים איתם. אז זה לא רק הכמויות, אלא יותר המצבים. זה חלק ראשון. החלק השני הוא להצטרף לילדינו לחלק יותר גדול מהפעילויות שלהם מול המסך. כלומר, להבין שיש שם עולמות שלמים. כמו שהיינו רוצים לדעת עם מי הם מבלים, והיינו רוצים לדעת מה שמות הילדים מהגן, ומה הם עושים פחות או יותר, וגם אחר כך כשהם מתבגרים, ככה ראוי שחלק מהזמן שלהם מול המסך יהיה איתנו. זה גם מאפשר לנו ללמוד ולהיחשף, גם מאפשר לנו לתווך אליהם כל מיני דברים שרואים שזה יכול להיות משהו קטן על בריונות בסרטון, זה יכול להיות משהו עם קונטקסט שעלול להיות מיני, זה יכול להיות משהו מפחיד, יש לנו משמעות גם בתיווך. כלומר, אני חושב שככל שאנחנו לא נתייחס לזה כאל משהו שקורה שם, מחוץ לשליטתנו ומחוץ להישג ידינו, אלא שאנחנו שם נראה הזמנה פתוחה, וחלק מהזמן נשב יחד איתם, בין אם זה במשחק, בין אם זה בסדרה, בין אם זה דברים אחרים, אז אני חושב שאולי אנחנו עשויים לעשות גם שימוש יותר מיטיב בכלי הזה.
אהבתי מאוד את החלק האחרון. אני מאוד מתחבר לזה שברגע שאנחנו איתם, וחווים את זה איתם, ורואים מה הם עושים, גם לא במקום שיפוטי, אלא במקום של באמת, בוא תשתף אותי בעולם שלך, ובמה שאתה עושה, אנחנו גם יכולים להכווין שם, ואז להיות, לא לשלוט, אבל סוג של לנווט את הספינה הזאת למקום טוב יותר.
ואני חושב שאמרת ביטוי מפתח, לא שיפוטי, משתי סיבות. אחד, שיפוטיות מעוררת הרבה בושה. ויש גם הבדל בין ביקורת לבין שיפוטיות. בשיפוטיות יש את האקסטרה אג' הזה, ששתיים, אם נהיה רגע כנים, אנחנו המודל לילדינו. ולכן, כשאנחנו אומרים להם דבר אחד, וכל הזמן ניגשים, וחוזרים בוואטסאפ, וגולשים ב, אז מה שנקרא נאה דורש נאה מקיים, וכולנו חוטים בזה.
כן.
ולכן, זה יוצר דיסוננס מאוד גדול, בין אבא אמר לי, לבין רגע, אבל אבא, מה איתך? אז ככל שנצמצם דיסוננסים, נעשה טוב לשני הצדדים.
אני חושב שבסוף, השיטת חינוך הכי טובה, זה מודלינג. פשוט לשמש דוגמה, פחות דיבורים, יותר עשייה, הם סופגים את זה, הם לומדים, ואז הם מיישמים, אני גם חוטא בזה. עם זאת, אני מאוד משתדל להיות מודע לזה, ולראות איפה אני יכול לצמצם, ואיפה זה הזמן עכשיו שאני מקדיש לילדים, והטלפון בצד ורחוק ממני. כן, אחרי זה הם יראו אותי בטלפון, כי יש לי משהו לסגור, יש לי משהו לעשות, אבל כשאני איתם, אז אני משתדל להיות איתם.
ולפעמים חלק ממודלינג, וזה תלוי מאוד בגילאים של הילדים, לא רוצים לנפץ בגיל 3 לילד תמיד את הפנטזיה שאבא שלו יכול כל, זה גם לעשות מודלינג של, כן, גם בשבילי זה קשה, כן. וזה מאתגר אותי, אז אני שם את זה כרגע בצד לגמרי, כי אם זה קרוב אליי, אז אני מיד עונה. כלומר, חלק מהמודלינג זה גם מודלינג של אתגר ילדינו, וזה בכלל נכון. אגב, גם בגילים יותר מאוחרים, לא לגמרי יודעים את המאבקים שניהלנו בחיים כדי להגיע לאיפה שאנחנו מגיעים. יודעים איפה שאנחנו נמצאים. וזה נכון גם במיקרו, ברמה היומיומית. ויש כאן איזה מינד, לא צריך להפריז בזה, אבל גם לשתף לגבי קשיים, אתגרים, מקומות שגם אני לא מצליח כל כך בקלות, עושה איזה נורמליזציה, ואז זה גם סוג של ביחדנס. ובכלל, יש איזה הרצאה תד טובה של עיתונאי בריטי שוויצרי שנקרא יואן הרי, שמשפט הסיום שלו זה The opposite of addiction isn't abstinence. שההפך מהתמכרות זה לא אי-נזרות מוחלטת. The opposite of addiction is connection. ההפך מהתמכרות זה קשר, זה חיבור. ואני חושב שכל שיש יותר ביחדנס, יש בכלל פחות דאגה מהתמכרות.
אתה יודע, אני חוזר למשפט שאמרת מקודם, על העניין של המעברים. שכמה המעברים האלה, שאנחנו חווים איזה משהו, כשאנחנו לבד, אנחנו מרגישים את הצורך ונמשכים. ויש מערכון של הסטנדאפיסט לואי סי קיי, שהוא מתאר את הרגע הזה שאתה נכנס לאוטו, ואז אתה נוסע באוטו, ואז אתה פתאום מרגיש את הקול הפנימי הזה של אוקיי, אני לבד עכשיו, מה קורה פה, אני לבד בעולם, אתה מרים את הטלפון ומתקשר ל-20 אנשים, שאתה יכול רק כדי שמישהו יעביר לך את הנסיעה. ואני כל כך מתחבר לזה בהמון מצבים בחיים, שאתה מגיע לאיזו סיטואציה, או שעברת איזו התמודדות, ואתה מרגיש צורך למלא איזה ריק, איזה חוסר שם, או לא להיות במקום ולחוות את הכאב.
וזה אני חושב חלק מהסיבה שכלים כמו מיינדפולנס, קשיבות, הפכו להיות כל כך מרכזיים היום. כי כולנו מוצפים, וככל שיש יותר גירויים ברגעים האלה באוטו ובמעברים, הפער בין הצפה, העניין, לבין תחושת הלבד, ולפעמים ריקנות ולפעמים מצוקה, הולך וגדל. וחלק מהיתרון של תרגול, גם אם הוא קצר, של מיינדפולנס, זה ההתרגלות לזה שמחשבות באות ומולכות. שגם אותה מצוקה, לא תמיד חייבים לפעול על פיה. היא מגיעה, והיא חולפת, כמו כל מחשבה אחרת שיש. והרבה פעמים, מה שמוביל אותנו להתמכרות, זה מצוקה עזה, שדורשת מענה מיידי. המענה מיידי מצליח להרגיע, אז יש מנגנון פסיכולוגי של חיזוק חיובי, הצלחתי להרגיע, בהתחלה זה חיזוק חיובי, הצלחתי להרגיש מתוגמל, אחר כך זה נקרא חיזוק שלילי, כי זה יתגבר על רגש שלילי, אבל לא משנה, ההתנהגות מחזקת, ואז אני מתרגל לזה. לעומת מצב שבו אנחנו עוקבים אחרי החוויה הזו, והיא אותנטית, אני באמת במצוקה, ואני אפילו יכול לדרג, מה זה המצוקה 9 מתוך 10? בואו נדרג עוד 2 דקות. וואלה, עכשיו היא 10 מתוך 10, עוד 2 דקות. וואלה, היא 7 מתוך 10, לאן היא הלכה? וואלה, היא 5 מתוך 10. גם למצוקות האלה יש תנועתיות משל עצמם. ואם אנחנו לא בהכרח פועלים על פיהם, ועוד רגע נחבר את זה לטלפונים, אם אנחנו לא בהכרח פועלים על פיהם, הם באות והם חולפות. אחד הדברים הכי מרכזיים כדי שהתמכרות תיווצר זה זמינות. זה הגיים צ'יינג'ר האמיתי של טלפונים ומסכים בכלל. הזמינות האינסופית. וזה אומר שאנחנו פחות נמצאים אפילו שניות עם המצוקות האלה לפעמים, של הרגשות השליליים, של הריקנות, של השיעמום, ואז אנחנו פחות מפתחים את אותו כלי של, אוקיי, לא נעים לי עכשיו, זה לא סוף העולם, והלא נעים הזה עובר. ולכן הטלפונים הם כל כך מרכזיים היום בהתפתחות של התמכרויות, בדור הזה, בדור העתידי, לא רק הם מתווכות הרבה דברים, מסכים בכלל, פורנוגרפיה, הימורים, רכישות דרך הזה, קניות, טלגרם וכך הלאה, אלא גם בגלל הזמינות האינסופית שלהם.
בתוך ההתמכרות למסכים, נכללות עוד התמכרויות, כמו גיימינג, דיברת על זה מקודם, פורנו ועוד. יש לי פרקים שהקלטתי על החוויה שלי עם פורנו, והסיבה שאני הפסקתי לצפות בפורנו, לפני כמה שנים. אני אשמח שתשתף אותנו, איך נגמלים מפורנו.
קודם כל נתחיל בזה שהשכיחות היא כנראה הרבה יותר גבוהה אפילו מה שאנחנו יודעים. הערכה היא שבמחקרים עולה שבערך 5% מהאוכלוסייה יותר בקרב גברים, אבל אנחנו יודעים שבהתנהגויות מסוימות, שיש חשש משיפוט חברתי, גם במחקרים, כנראה שיש תת דיווח. במינים אחרות, יש מעט אנשים שידווחו על עצמם כמתמודדים התמכרות לפורנוגרפיה שאין להם, אבל יש לא מעט אנשים שיגידו, לא, בסך הכל זה בסדר. אז נתחיל מאיך בכלל מתמודדים עם התמכרות, כי זה רלוונטי גם כאן. שאלת יסוד, למה היא התפתחה? כלומר, דיברתי לפני זה שהתמכות נולדת מתוך סבל, ומובילה לעוד יותר סבל. מתי היא התפתחה? למה היא התפתחה? בואו ניקח שני מצבים מאוד מאוד שונים. גיל ההתפגרות, בחור צעיר, סוג של אאוטקאסט חברתי לא מאוד מסתדר, לא כל כך הולך עם בנות מאוד גילו וכך הלאה. מי שלעולם לא תגיד לו לא, זו כוכבת הפורנו. ואם הוא ישלם, גם זו בוויבקאם. כלומר, הפורנו משמש אותו באותו שלב, גם לסיפוק צרכים, גם לאסקפיזם מרגשות שליליים, וגם הוא אף פעם לא יקבל סירוב בפורנוגרפיה. לעומת מצב אחר לחלוטין, שזה מתפתח בגיל הרבה יותר מאוחר, ומשמש לדברים אחרים. כך שקודם כל אנחנו שואלים, מה זה משמש? מה הפונקציה של ההתמכרות הזו? מתוך הבנה שרק אם נספק את הפונקציה הזו, גם אם לא אחד לאחד, בדרכים אחרות, נוכל לשחרר משהו. כך לדוגמה, את המקום של בדידות, שימום, ריקנות, שקורה להרבה אנשים, 11 בלילה, בת הזוג הלכה לישון, הילדים ישנים, עוד לא עייף, אוקיי, נו, ומה קורה עכשיו? וגם ילדים אולי קטנים, קצת תסכול מיני וכך הלאה, ואולי בכלל יש ירידה בדינמיות בחיים וכולי. אם לא נתחיל לחשוב על מה המענה שלנו ל-11 בלילה, אם לא נתחיל לחשוב על מה אנחנו מכניסים במקום, הרגלי חיים, אם לא נתחיל לחשוב אבל גם על דברים כמו היקשרות מוקדמת, מה אני מנסה לקבל מתוך זה, הסיכוי שלנו רק לשחרר את הפורנו, הוא א', לא תמיד יעלה יפה, וב', זה יחזור מהר מאוד. אז השאלה הראשונה היא, מה גרם לזה, איזה פונקציה זה משמש, ומה אני יכול לתת במקום זה. החלק השני זה ההבנה, שגם אם אני מבין היטב למה ההתמכרות נוצרה, הפתרון הרבה פעמים הוא מתחיל דווקא בדברים התנהגותיים. כלומר, דיברנו על זמינות, איך אני מקטין זמינות כמה שיותר, שזה אומר לנתק את האפשרות לפורנוגרפיה, ותמיד אפשר לעקוף את זה, אבל לנתק את זה מספק האינטרנט. יש מדינות שאתה צריך to opt in לפורנוגרפי. כל בן אדם שעושה מנוי ל-whatever, לרשת אינטרנט, אין לו פורנוגרפיה, אלא אם כן, צ'רלי מרים טלפון ואומר, "Hi, can you please hook me up to pornography?" במדינת ישראל, you have to opt out. לכולנו יש נגישות לפורנוגרפיה, אלא אם כן אתה מתקשר ומנתק. דיברתי לפני זה על מדיניות, על רגולציה, נקודה למחשבה, פה רגולציה. אז קודם כל אנחנו מנסים להקטין זמינות. זה אומר שאנחנו מקטינים דרך הספק. יש אפליקציות, אחת האפליקציות השכיחות נקראת Covenant Eyes. אפליקציה שיש בה אלפים רבים היום, עשרות אלפים אני תרצמי אולי יותר, שמחברים אותך לאיזה בדי שיכול להיות במקום אחר בעולם. שאתה מאפשר שהוא יהיה חשוף למה שאתה רואה. דיברתי לפני זה על הסתרות. ברגע שעוד מישהו חשוף למה שאני רואה, הוא יכול לשלוח לי הודעה, שאולי, how you doing, buddy? מה שלומך? ראיתי ששוב גלשת, אני לא לבד עם זה יותר. אני לא באותו מעגל של הסתרות. וזה גם עוד איזושהי שכבה מגנה. הדבר השלישי, זה גם לפנות הרבה פעמים לעזרה. יש קודם כל קבוצות עזרה עצמית. השכיחה, או אולי הזמינה יותר, היא SAA בארץ, Sex Addiction Anonymous, ששם זה באמת הרבה יותר גברים, ועיסוק רב מאוד בהתמכרות למין ולפורנוגרפיה, ומשהו שמקדם את איזושהי דרך, לא רק של התפתחות אישית, גם של התפתחות רוחנית, אם נגיד נקרא לילד בשמו, של דרך חיים אחרת, של לעלות על איזשהו מסלול אחר, שבה אנחנו מקטינים הסתרות, אנחנו מפתחים כנות, ולצד זה גם טיפולים פרטניים ולפעמים טיפולים תרופתיים וכך הלאה. אז אני מתחיל במה הסיבה, איך ממלאים את הפונקציה הזו, איך משתמשים בעזרים התנהגותיים טכנולוגיים, ובמיוחד איך נעזרים באנשים אחרים, פרטנית או קבוצתית.
אתה יודע, בפרק שהקלטתי על פורנו, שאני משתף מהחוויה שלי ולמה הפסקתי, אחד הדברים שאמרתי שם זה, תמלא את היום שלך, בכל כך הרבה דברים משמעותיים, ובכל כך הרבה עשייה, שאתה תסיים את היום בשמונה בערב, וגם אם תרצה לא יהיה לך כוח בכלל לעשות. זאת אומרת, עשית כל כך הרבה, אני גם מדבר הרבה על ספורט, תזונה, להכניס את הדברים האלה, ברגע שאתה מכניס את הדברים האלה, ואתה משמעותי, ואתה מרגיש שאתה עושה דברים משמעותיים, ועוזר לאנשים אחרים במהלך היום, ואני אגיד לך, אני מסיים את הימים שלי עם הלשון בחוץ, גם בגלל הילדים, גם בגלל כל מה שאני עושה, זה אפילו לא אופציה.
ולצד זה אני אגיד שאת זה אומר אדם שהוא דואר גדול מאוד. כשאני מדמיין, נגיד את שני בני הזוג אולי שכיחים ביותר, הם גרס ופורנו. גרס ופורנו הם best friends. יגידו את זה הרבה אנשים שמעשנים וצופים בפורנוגרפיה, וזה יכול גם לקחת שעות, עד אורגזמה, ולפעמים האורגזמה זה בכלל לא החלק הדומיננטי. הרבה פעמים זה לא החלק הדומיננטי. לפעמים המרחק בין איפה שהם נמצאים, לבין למלא את היום, הוא אסטרונומי, כי היום ריק לגמרי. ואז הרבה פעמים עצם הדרישה, או הציפייה, או הבקשה העצמית, למלא את היום, ממלאת ביותר תסכול, יותר אשמה ויותר שיפוטיות עצמית. ואז זה מחמיר את מעגל ההתמכרות. וכאן הרבה פעמים אנחנו מנסים, תחת ההבנה שכדי להניע שינוי צריכים שני דברים, מוטיבציה ומסוגלות. מוטיבציה לבד זה מקסים, אבל אם אני רק רוצה ולא יודע איך, אני נורא מתוסכל. אם אני רגיל, כשאני מתוסכל, לעשן ולצפות בפורנו, אז המוטיבציה רק הגדילה את התסכול והגדילה את ההתמכרות. כדי להגדיל מסוגלות לפעמים, אנחנו מתחילים בבייבי סטפס. משהו שאומר, תגדיר יעד שהוא קטן, ריאלי, ושבסוף היום לא תגיד מילאתי בכך את היום, מי שיכול זה פנומנלי, אלא תגיד וואלה, הצבתי לעצמי יעד ועמדתי בו. ואם לא עמדתי בו, או שאני משנה את היעד, או שאני מגדיל את מעגל הדברים שיעזרו לי להשיג את היעד. אז לפעמים אנחנו יוצרים בייבי סטפס, עד שהבן אדם כבר אומר, רוצה אני ויכול אני, ואז פורצים לעשייה הרבה יותר אינטנסיבית.
אתה יודע, נגעתי גם בנקודה הזאת בפרק, שבעצם אמרתי שכשאנחנו נכנסים לתהליך הזה, כל מי שרוצה להפסיק, זה לא, זהו, אני מפסיק לכל החיים וזהו, צריך כאילו המון חמלה עצמית לדבר הזה, כי זה קשה וכל התמכרות היא קשה. אז מאוד הדגשתי שם את העניין של, אני היום לא רואה. ומחר זה יום חדש ואני אתמודד, אני בסוף שבוע הזה לא רואה. וזה מקל על ה, בדיוק כמו שאמרת, זה מאוד מקל על האחריות והעומס הזה שזה מביא איתו בעשייה, שאני צריך לעשות כל כך הרבה ולהתאמץ כל כך הרבה, ואולי אני לא מוכן ולא מסוגל, אז אני בכלל לא רוצה להתמודד עם זה.
מה, קלעת לדעת גדולים, אחד הביטויים הכי חשובים שיש בקבוצות עזרה עצמית לטיפול בהתמכרויות, זה רק להיום. כלומר, כשאני מסתכל הרבה קדימה, זה יכול למלא אותי בייאוש. רגע, מה עכשיו 10 שנים? מה עכשיו 5 שנים? מה אני אף פעם לא אגע ב... מה אני תמיד ארגיש ככה? התשובה היא רק להיום. וזה נכון אגב בכל דבר. If we keep our eyes on the target, ואנחנו מתמקדים ב-here and now רק בהיום, הסיכוי שלנו לשרוד אותו הרבה יותר גדול. אם אני צריך לשאת על הכתפיים שלי את 10 שנים הקרובות, הסיכוי הרבה יותר קטן. אז זה ממש מנטרת מפתח.
אתה יודע, אני שומע הרבה לאחרונה על טיפול בהתמכרויות בעזרת משנה תודעה. האם ישנה דרך לא קונבנציונלית שאתה ממליץ עליה את טיפול בהתמכרויות?
כל התחום הזה של חומרים פסיכדליים הוא מרתק. הוא מרתק כי אפשר לעשות דרך זה שיעור בסוציולוגיה, למה הוציאו אותה מחוץ לחוק בתחילות שנות ה-70, מה גרם לרנסנס של מחקר פסיכדלי לפני בערך 20 שנה. הוא מרתק כי לראשונה זה תחום שבו המחתרת, האנדרגראונד, מבינה הרבה יותר מהממסד, כי זה לא שבאמת הפסיקו להשתמש בפסיכדלים ב-70s, ב-80s וב-90s, אבל הכל היה באנדרגראונד. אז לרוב רפואה עובדת מהממסד כלפי מטה. במגדל השן, או באוניברסיטאות, או במכוני המחקר, או בחברות הפארמה, או בבתי החולים, יפתחו כל מיני כלים טיפולים, ואנחנו נזליג אותם כלפי מטה. נעדכן את העם, מה שנקרא, כשנגלה אותם. בתחום החומרים הפסיכדליים, הממסד הפך להיות התלמיד, כי הידע לא היה אצלו עד לפני 20 שנה, ואני אגיד יותר מזה, מי שמקדם את זה בתוך הממסד, זה הרבה פעמים אנשי מקצוע, שיש להם בעצמם הרבה ניסיון עם חומרים פסיכדליים. אתה מסתכל על, לא תמיד, אבל מי פיתח בהרבה מאוד מקומות בעולם, וגם בארץ, את התחום הזה. זה אנשים שעבורם אלו היו חוויות משמעותיות וטרנספורמטיביות. אז זה תחום מרתק לחלוטין, גם בתחום הטיפול, גם בתחום ההתפתחות העצמית, וגם בתחום הבילוי והפנאי, כן? כלומר, זה חוצה את כל השימושים האלה. לצד זה, יש קצת הייפ. כלומר, אני בעצמי גם מכיר את התחום, וכתבתי על התחום, וחוקר את התחום, ולכן אני יודע שכל כלי עוצמתי, דיברנו לפני זה על טלפונים ככלים, על סכין ככלי, כל כלי עוצמתי אפשר לעשות בו שימוש לטובה, אפשר לעשות בו שימוש לרע. אז היום יש הרבה הייפ סביב עולם הפסיכדליה, מכמה סיבות. אחד, כי הטיפולים התרופתיים הפסיכיאטריים קצת הגיעו למיצוי. הם טובים, הם לא פנומנליים. שתיים, כי אני חושב שכחברה אנחנו גם באיזשהו משבר אקזיסטנציאליסטי. What are our lives about? אז לחלק יותר גדול מהעולם יש מספיק כסף ולא רעב ללחם, יש יותר ביטחון, אבל סביעות הרצון מהחיים לא הלכה וגדלה. שיעורי הדיכאון והחרדה בקרב צעירים בעולם המערבי או המפותח הלכו ועלו. יש כאן איזשהו פרדוקס. אנחנו פחות חווים את זה בישראל, כי מעצם המצב הביטחוני, הקיומי שלנו, זה גוזר איזושהי משמעות מסוימת לקיום שלנו, וגם הקרבה הגיאוגרפית והמשפחתית, אז אנחנו בחברה עם יותר ביחדנס, לעומת הפיזור שיש במערב אירופה, באוסטרליה ובארצות הברית, בקנדה, אבל יש משבר אקזיסטנציאליסטי, מוכר בעולם, וחומרים פסיכדליים מאוד מתחברים לנקודה הזו. ובניגוד לתנועות בבריאות הנפש, שמציעים טיפול ממושך וכרוני להפרעות, טיפולים פסיכדליים לפעמים מציעים טרנספורמציה, שזה הגביע הקדוש, כולנו רוצים טרנספורמציה. זה הצד החיובי. הצד השלילי הוא שכל דבר עוצמתי יכול להיות עוצמתי גם לרעה, ושככל שעושים יותר שימוש underground, אחד, יותר מערבבים חומרים, וכל שמערבבים חומרים, אז מתרחקים איזושהי חוויה מובהקת ותרפויטית, וגם מעמידים בפני סכנה. שלוש, ניגשים למטפלים ומלווים באנדרגראונד, שאת יודע, גם בממסד יש מטפלים כאלה ואחרים, ומדי פעם פוגשים או שומעים או קוראים על מישהו שמעל בתפקידו ופגע, אבל יש רגולציה, ואז הוא עומד למשפט, ואתה סומך על זה שמי שהעניק לו את הרישיון, בכל זאת בדק מה ההכשרה שלו. באנדרגראונד זה הרבה יותר טריקי, ולכן אני חושב שמצד אחד כבדהו ומצד שני חשדהו. ונדמה לי שחלק מהתפקיד של אנשים כמוני היום, זה לעלות למודעות איך אפשר להקטין את הנזקים של שימוש בחומרים פסיכדליים אם אתה בוחר להשתמש בהם. לצד זה איך מקדמים את המחקר. שכאן נגיד שרוב המחקר מכוון לזה, שזה לא שאני ואתה ניקח MD מחר וכל הטראומות שלנו ילכו. זה לא הזמנה, אבל אלא שאם נעשה פסיכותרפיה שנתמכת בחומרים פסיכדליים, שהחומרים פסיכדליים יפתחו איזשהו חלון, שבשגרה הוא לא מאוד זמין, כי אולי אני פוסט-טראומטי ואני מקובץ, אולי אני לא סומך על האחר ולכן אני סגור, אולי כשאני מוצף טריגרים אני בהימנעות, אז אולי אם זה יפתח פתח, הטיפול הפסיכותרפי יוכל לגשת למקומות שסתם במשרד בעשר בבוקר בלי שום עזר, הוא לא מאוד נגיש. אז מצד אחד, כבדהו, ולהגדיל מודעות לאיך לא לעשות שימוש לרעה, וכן לחשוש מהאנדרגראונד המאוד גדול, לא כי כולו רע, אלא כי אין שם שום רגולציה. ואני חושב שזה דבר שיכול להטריד. והדבר השני, איך מקדמים מחקר אחראי בתחום.
אתה יודע, אני רואה יותר ויותר תוכניות, אם זה דוקומנטרי, נטפליקס וכאלה, על הדבר הזה, על בעצם טיפול בהתמכרויות בעזרת חומרים פסיכדליים, והסיפורים הם מטורפים. עכשיו, אני לא מדבר על ללכת ולעשות את זה במסיבה, או ללכת עם כמה חברים, או איזה מישהו, so-called שמן שעושה איזה, צריך באמת שזה יהיה מסודר ויהיה כמו שצריך, וגם שהחומרים יהיו נכונים, וגם שהאדם שמלווה אותך ידע מה הוא עושה, אבל אני רואה סיפורים מדהימים, כמו שאתה אומר, שזה פותח איזה חלון, ובן אדם היה עם התמכרות כל החיים, והוא התנסה ב-MD, או בפטריות, או באיוואסקה, ואחרי חוויה אחת או שניים, זה פשוט נעלם.
אז כאן אני דווקא אפתח, ואני אגיד, בכוונה אני אתייחס לדבר ראשון, כי אמרת, זה לא בכך לעשות את זה במסיבה, ואני רגע רוצה לתת ריספקט לאנשי המסיבות, ואנשי הטרנס, ואנשי הנובה ודומיהם, שגם כשעושים חומרים פסיכדליים במסיבה, לחלק גדול מהאנשים זו יכולה להיות חוויה מהמשמעותיות ביותר בחיים, גם בביחדנס, גם ברוממות רוח של ממש, ואני הזדעזעתי לקרוא זמן קצר אחרי הטבח בשבעה באוקטובר, שמאות אנשים נרצחו שם, ואלפי אנשים איבדו חברים קרובים, שאנשים היו שיפוטים כלפי נטילת סמים פסיכדלים במסיבות. זה סטינג שלהרבה אנשים היה ממש סטינג של רוממות רוח, שבכל מדינה מתוקנת יש לזה גם מקום, כי לא צריך לחשוש שיכנסו טרוריסטים ויבצעו טבח, ולכן חשוב לי להגיד את זה. החלק השני זה שגם במלווים וגם בשמנים, יש הרבה כאלה שבפירוש יכולים ללוות תהליכים משמעותיים, רק שקשה לדעת לאן אתה מגיע. החלק השלישי קשור לזה שבסדרות תמיד מדגישים את ההצלחות, ומה שמעסיק אותי זה מה קורה איתם שנה אחר כך. כי טרנספורמציה זה דבר מדהים ומרגש. השאלה היא תמיד, דווקא בדברים טרנספורמטיביים, מה קורה 3 חודשים אחר כך, 6 חודשים אחר כך ושנה אחר כך, ושם עדיין חסר לנו מחקר. אז אני חושב שאנחנו צריכים מאוד מאוד להיפתח בתחום הזה, אבל אנחנו גם בעידן שאנחנו עדיין מלקקים את הפצעים מחומרים אחרים שאמרו לנו שאין איתם בעיות, עיין ערך אופיאטי, משקרי כאב וכל המגיפה בארצות הברית, ואנחנו יודעים היום שזה לא בדיוק המצב. אז מצד אחד התלהבות והרבה רספקט, ומצד שני שלא נחזור על טעויות העבר.
שאולי, קח אותנו רגע לעתיד. מה הולכת להיות ההתמכרות הבאה, ואיך לדעתך כדאי להימנע ממנה כבר עכשיו?
זה מזכיר לי, יש איזה קואן בזן, שמישהו, איזה זן מאסטר, מצייר לתלמיד שלו על דף נייר, איזה עיגול, והוא אומר משהו כמו תכתוב ויקס, אם תסמן אותו בתוך העיגול, אז תקבל מכה, אם תסמן אותו מחוץ לעיגול, תקבל מכה, ואתה לא יכול לצייר אותו על הגבול. בא התלמיד, לוקח את הדף, מקפל אותו וזורק אותו לפח. אין בעיה יותר. אני אומר את זה כי התשובה הראשונית שלי לשאלה, היא שאני לא חושב שזה כל כך משנה. אני חושב שתמיד נמצא למה להתמכר. אני חושב שבין אם זה טכנולוגיה, בין אם זה חומרים, האנושות והחברה תדאג לזה, בין אם זה ממניעים כלכליים, ובין אם זה כי כחברה אנחנו תמיד מחפשים או לברוח מרגשות שליליים, או להקל על עצמנו, או להתרגש ולברוח מציאות, מהמציאות הספציפית שאנחנו נמצאים בה. אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל על זה כדבר כללי וגנרי. כי משחק החתול והעכבר לא הוכיח את עצמו, לא מבחינת החוק והרגולציה, וגם לא מבחינת טיפולית. אני חושב שהבסיס הוא, האנושות נוטה להתמכרויות, כי מחפשת דרכים להקל על סבל. לכן ככל שנקטין את הסבל, ככל שנקטין את השיפוטיות ואת הבדידות, ככל שננגיש טיפול בשלבים מוקדמים, לא משנה מה תהיה ההתמכרות הבאה, אנחנו נהיה ערוכים. ככל שננסה לתקוף מולקולה במולקולה, לדעתי הפסדנו.
שאולי, הגענו לסוף הפרק. היה לי מה זה כיף, באמת. לי. כל כך כיף להקשיב לך ולמדתי המון, ובאמת מרתק. אז אני רוצה להודות לך שהגעת, ואני בטוח שהפרק הזה יכול וישפיע על המון אנשים.
אז תודה לך, ואני רוצה להגיד ברכות עמוקות על הפודקאסט ועל העשייה החשובה. גם לי היה תענוג.